מהו מי שאין לו בנים בעבודה? שלבי הסולם ג' עמוד 265. מהו מי שאין לו בנים בעבודה? חז"ל אמרו, כל אדם שאין לו בנים חשוב כמת. הזוהר הקדוש, וזה לשונו, מה אדם בלי בנים נקרא עקר, ואשתו נקראת עקרה. אף כך תורה בלי מצווה, בלי מצוות, נקראת התורה עקרה. ומשום זה למדנו, לא המדרש העיקר, אלא המעשה. עד כאן לשונו. ובזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, כי התורה נקראת עץ. זה שכתוב, עץ חיים הוא למחזיקים בה. והאדם הוא עץ, שכתוב, כי האדם עץ השדה, והמצוות שבתורה דומות לפירות. היינו, היות שהתורה והאדם נקראים עץ, לכן כמו שהעץ אינו עושה פירות, דומה לעקר, שאינו מוליד שום דבר, כך האדם והתורה נקראים עקרים אם אין להם בנים. ויש להבין, בשלמה, האדם והעץ שאינם מולידים הם נקראים עקר, יכולים להבין. אבל מדוע כשאדם לומד תורה ואינו מקיים מצוות התורה, התורה נקראת עקרה? כלומר, מה התורה אשמה בזה שהאדם לא רוצה לקיים את המצוות שבתורה? ועל זה מביא מה שאומרו חז"ל, גדול המדרש, שמביא לידי מעשה. משמע מזה שהתורה צריכה להביא לידי מעשה, ואם אינה מביאה, כאילו התורה אשמה בזה שהיא לא מביאה לידי מעשה, לכן כאילו אינו החיסרון נופל על האדם, אלא על התורה, הייתכן דבר כזה? בכדי להבין הנעל, צריכים להבין מקודם את כל העניין של תורה ומצוות, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ועל זה אנו מברכים אותו, בעבור המתנה הזו, כמו שאנו אומרים, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ועניין התורה מובן לנו גם כן בשני אופנים. כמש בזוהר הקדוש, המצוות שבתורה נקרא בלשון הזוהר בשם פקודין, ונקרא אומנם גם בשם תרי"ג עיתין, וההפרש ביניהם הוא כי בכל דבר יש פנים ואחור. שבחינת ההכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים המצוות בשם תרי"ג עיתין, והן בחינת אחור. וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, נעשים תרי"ג המצוות בבחינת פקודין, והוא מלשון פיקדון. כי יש תרי"ג מצוות אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת, והוא בחינת הפנים או הפנים של המצוות. אולם, יש לדעת ולהבין בכלל את עניין תורה ומצוות. מה שייכת שם בחינת עשייה ומהי בחינת שמיעה? כלומר, אם שמיעה היא העיקר, ולאיזה צורך האדם צריך להתחיל את סדר העבודה בבחינת עושי דברו, הנקרא בחינת אחור, ולמה לא מתחילים תכף בבחינת הפנים, שנקרא פקודים, עבודה זו כאילו נראה שהיא עבודה שלא לצורך. ידוע שיש לפנינו שני עניינים, שהם מטרת הבריאה ותיקון הבריאה. מטרת הבריאה היא שרצונו להיטיב לנבראיו, היינו שהנבראים יקבלו ממנו יתברך טוב ועונג, שבגלל זה ברא בנבראים רצון לקבל תענוג. והכלי הזה, שהוא הרצון לקבל הנאה ותענוג, בכדי להרגיע את ההשתוקקות שיש בנבראים, הכלי הזה בא מצד הבורא, היות שהוא ברא זה למטרתו, כי בלי השתוקקות לדבר לא יכולים ליהנות מזה. כידוע, כי כל תענוג מאיזה דבר, אין האדם יכול לקבל ממנו הנאה, אלא לפי ההשתוקקות לדבר. כי זוהי מידת גודל ההנאה. ולא חשוב למה שאדם משתוקק, אלא ההשתוקקות לדבר מחשיבה את הדבר. לכן, הכלי הזה שבא מצד הבורא, יש לו שלמות. היינו שבכל מקום שאדם רואה שהוא יכול להוציא מהדבר תענוג, תכף הוא עושה כל מה שביכולתו, בכדי להשיג את התענוג. מה שאם כן, הכלי, מה שהנבראים צריכים לעשות, הוא בהופכיות הצורה לכלי של הבורא, זה קשה מאוד לעשות, מטעם שהוא נגד תכונת הכלי, מה שהבורא עשה. והכלי הזה, אין בידי אדם לעשות, כמו שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו כל יום. ואלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. וכאן נשאלת השאלה, אם אין האדם יכול להתגבר עליו, אם כן, מה מוטל על האדם לעשות? אם רק הבורא יכול לתת התגברות על היצר הרע? התשובה, האדם צריך להתחיל בהתגברות, היינו שהאדם צריך לראות שיהיה לו רצון לנצח את היצר הרע. כי אם אין לאדם רצון לנצח אותו, איך יכולים לתת לו עזרה? כי עזרה פירושו שהאדם רוצה איזה דבר וקשה להשיג את הדבר, אז שייך לומר שעוזרים לו להשיג מה שהוא רוצה. אבל בזמן שהאדם לא רוצה, איך שייך לומר שעוזרים לו להשיג דבר שמביאו לו ייסורים? כי עזרה שייך לומר שנותנים לאדם עזרה שיהנה, ולא שנותנים לאדם עזרה שיסבול ייסורים. לכן, מוטל על האדם, אם הוא רוצה באמת להיכנס לעבודת השם, בבחינת עבודה לשמה, שהוא בעל מנת להשפיע, שירצה לעשות הכל לשם שמיים, כשאדם רוצה באמת לעבוד לשם שמיים, אז מתחיל הגוף להראות את כוחו, שהוא רוצה דווקא שאדם יעשה הכל לתועלת עצמו, ומתנגד בכל כוחו לעבודה זו, ומביא לו כל טענת מרגלים שהצדק עמו. ואז, אם יבוא מישהו וייתן לו עזרה, האדם הזה יהיה שבע רצון מהעזרה הזו, וייתן לו רוב תודות עבור העזרה. אז שייך לומר שהוא מקבל עזרה מלמעלה, כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר, מסייעין אותו. מה שאם כן, אם האדם לא התחיל בעבודה זו, אז חסר כאן שני דברים. א', הוא חושב שאינו צריך לעזרה, שבטח זהו בידו לעשות אם הוא רוצה שהוא גבר. אם כן, אין לו צורך לעזרה. נמצא שאין לו כלי לאור. ב', אם הוא לא השקיע כוחות להגיע לבחינת שכל מעשיך יהיו לשם שמיים, אין הוא רוצה בכלל שיתנו לו את הכוח שלא לעבוד לתועלת עצמו, אלא לתועלת השם. אלא הוא כן רוצה לעבוד לתועלת עצמו, ואם הוא שומע שעל ידי קיום תורה ומצוות לא יהיה מזה משהו לתועלת עצמו, זה נחשב לו לכללה ולא לברכה. ולסיבה זו מוכרח להתחיל בעבודה זו מכוחות עצמו. ואז לאט לאט הוא מקבל רצון שכדאי לעבוד לשם שמיים. ומתחיל אצלו הסדר של עליות וירידות. כלומר, פעם הוא רואה שכדאי לעבוד לשם שמיים, ופעם הוא נכנע לטענת הגוף ששואל, מה העבודה הזאת לכם לעבוד לשם שמיים? ועל ידי עליות וירידות הוא מתחיל להבין מהי התועלת שיזכה לעבוד ועל מנת להשפיע, ומה הוא מפסיד אם אינו יכול לצאת מאהבה עצמית. וכשאדם מתגבר ואינו בורח מהמערכה, אלא שהוא מתגבר ומרבה בתפילה, שהשם יעזור לו, שיתנו לו העזרה הדרושה בכדי שיהיה בידו לצאת משליטת המקבל לעצמו, אז צריך התגברות גדולה להאמין שהשם ייתן עזרה. כלומר, שאדם צריך להאמין שכל מה שהוא רואה שיותר קשה לצאת משליטת המקבל, ורואה שכל פעם הוא מתחיל לראות איך שערה שלו יותר גרוע מאחרים, אז עליו לומר שבטח השם יעזור לי עכשיו, מטעם כי עכשיו אני כבר באתי לדעת האמת שבלי עזרת השם אין שום אפשרות. כי כל מה שהוא חשב לעשות מעשים שיעזרו לו לצאת משליטת המקבל, לא עזר לו. אלא אדרבה, המקבל נעשה יותר חזק ומראה התנגדות יותר גדולה לעבודה ועל מנת להשפיע. אז האדם צריך להתגבר ולא להיכנע לעצת מרגלים, רק להתגבר למעלה מהדעת שהשם יעזור, כמו שהבטיחו לנו חז"ל, הבא לטהר מסייעין אותו. אולם, מאיפה האדם יכול לקבל כוח התגברות שיוכל להאמין באמונת חכמים? אין זה אלא מכוח התורה. כמו שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. היינו, שעל ידי התורה הוא מקבל כוח להתגבר בזמן המלחמה, היינו בזמן שהוא צריך לרכוש כלים בחושך, שיהיה לו אחר כך ההבחנה כיתרון האור מתוך החושך. נמצא שהתורה מפרנסת אותו בזמן העבודה, עד שהשם יודע שכבר יש לו כלים, שיהיו מוכשרים לקבל האור, אז הוא זוכה לבחינת תרי"ג פקודים. אולם, בזמן העבודה שיש לו עוד בחינת מרגלים, התורה ומצוות נקראים בשם תרי"ג עיטין, היינו תרי"ג עצות איך להינצל מהמרגלים. לכן כשאדם עוסק בתורה ומצוות, האדם צריך לכוון שהוא רוצה שכר עבור עבודתו, שהוא כוח להילחם עם המרגלים. נמצא שהוא רוצה שהתורה ייתן לו את השכר הזה. ואם אינו מקבל את הכוח הזה, התורה דומה לאילן שאינו עושה פירות, ולאדם שאין לו בנים. כלומר, שהתורה לא הולידה לו את הבנים שהם הכוחות להילחם עם המרגלים. ובזמן שהתורה נותן לו הכוח הזה, זה נקרא אילן עושה פירות, ודומה לאדם שיש לו בנים. ובזה נבין מה ששאלנו. מדוע אדם דומה לעץ? הכוונה היא ששניהם צריכים לתת פירות. וכמו בכדי שהאילן ייתן פירות, צריך לתת לאילן מה שדרוש לו, שהוא עבודת הכרם, כמו כן האדם צריך לתת לעצמו את המזונות, מה שדרוש לאדם, בכדי שתהיה לו היכולת להגיע לשלמות המטרה, הנקראת בחינת תרי"ג פקודין. היינו, שיקיים תורה ומצוות על הכוונה שהמאור שבה יחזירו למוטב. כלומר, שצריכים לבחינת עשייה, היינו לעשות מבחינת הרצון לקבל לעצמו, שזהו כלי המעשה של אדם לכלים דהשפעה, שזה נקרא להפוך את הכלים בקבלה לכלים דהשפעה. וזה נקרא מעשה. זאת אומרת, היות אין בידי האדם לעשות עשייה הזו, אלא כמו שהבורא נתן לנו כלים בקבלה, שייתן לנו כלים דהשפעה, אולם אין אור בלי כלי, כנ"ל שאין מילוי בלי חיסרון. לכן האדם צריך לעבוד ולעשות כל התחבולות שבידו, בכדי להשיג את הצורך הזה. וכפי עבודתו הוא מקבל צורך, שהבורא יעזור לו בזה. ואז הבורא נותן את הכלי מעשה האלו, הנקראים כלים דהשפעה, וזהו על ידי התורה והמצוות, משום שהמאור שבה מחזירו למוטב. וזה שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות, כמו שעבר אבי המורי זצ"ל, שברא פירושו דבר חדש, יש מאין. שהכוונה על הרצון לקבל, שהוא דבר חדש, כי מטרם שבראה, לא היה אז שום עניין של קבלה במציאות. נמצא שהבורא ברא את הרצון לקבל, והנבראים צריכים לעשות ממנו רצון להשפיע. וזהו הפירוש, אשר ברא לעשות ממנו רצון להשפיע. והגם שאין בידינו לשנות את המעשים של סדרי מעשה בראשית, אם הבורא ברא באופן שהרצון לקבל הוא יהיה הפועל, איך אפשר לשנותו? התשובה היא, הרצון לזה מוטל על האדם שיעשה עצות איך להגיע לזה. וזה נקרא לעשות. והגם שאמרנו שאין בידי אדם לעשות, אלא הבורא בעצמו צריך זה לעשות, שלא יכולים לשנות סדרי בראשית, מכל מקום נקרא זה על שם אדם. וזה יכולים להבין על דרך שאמר אבי המורי זצ"ל, על מה שכתוב, יהיב חוכמתה לחכימין. ושאל, הלא יהיב חוכמתה לטיפשים, היה צריך לומר. והשיב, חכם נקרא זה שמחפש חוכמה, אף על פי שאין לו עדיין. כי מישהו כסיל אינו מחפש חוכמה, כמו שנאמר, כי לא יחפוץ הכסיל בתבונה. לכן, זה שאדם עושה תחבולות ועצות איך להשיג את הכלי דהשפעה, זה מכונה עשייה. היינו, לעשות. ובזה יש לפרש מה שכתוב, לא המדרש עיקר, אלא המעשה. שזה מביא הזוהר הקדוש ראיה, שאם אין לו מצוות אלא תורה לבד, הוא נקרא עקר, והתורה נקראת עקרה. משום שאין לתורה פירות שהן מצוות, ולאדם אין בנים. כי משמע מכאן, מה שאומרו חז"ל, מי שאין לו בנים חשוב כמת, וכשמדברים בעבודה יהיה הפירוש, מי שאין לו מצוות, הוא נחשב לעקר. כמו שהזוהר הקדוש מדמה אותו לתורה, שאמר עץ חיים, והאדם עץ השדה, שהפירוש הוא, שמה שהתורה נקראת הכרה, אם אין לו מצוות, זה נאמר לגבי האדם. היינו שהאדם צריך לדעת, כי התורה אצלו היא בבחינת הכרה. אם התורה שלו, מה שהוא לומד, אין מביאו לידי מצוות. שעל זה אומר הזוהר הקדוש, משום זה למדנו, לא המדרש עיקר, אלא המעשה. לכן, אם אין לתורה מצוות התורה, נקראת התורה הכרה. ובזה יש לפרש מה ששאלנו. מדוע התורה נקראת הכרה אם אין לאדם מצוות? התורה אצל האדם נקראת אצלו הכרה ומטעם שלא המדרש עיקר, אלא המעשה. כלומר, היות שאמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין, שהכוונה היא בכדי שהאדם יהיה בידו לנצח את הרע שבקרבו, הוא על ידי מאור התורה, נמצא מי שלומד תורה ואין שם לב שהתורה יביאו לו המאור, בכדי שיהיה בידו לעשות את המעשים שלו לשם שמיים, שזהו נגד היצר הרע, שהרע שבאדם רוצה דווקא לעבוד לתועלת עצמו, ולתועלת השם הוא מתנגד בכל תוקף, ואי אפשר לנצח אותו. ולכן נתן לנו הקדוש ברוך הוא עיצה מכוח התורה, שהתורה צריכה לתת לנו כוח, היינו, על ידי המאור שבה, שמחזירו למוטב. שפירושו, שהתורה עושה מהרע שבאדם לטוב, היינו שיש לו היכולת להשיג על ידי התורה את הכלים בהשפעה, שזה נקרא בחינת מעשה. אשר ברא אלוקים לעשות. ובאמור יוצא, שאם התורה אינה נותנת את הסיוע, מה שהיא צריכה לתת, זה נבחן שהתורה היא אצל האדם בבחינת הכרה. והאדם המקבל את התורה בלי הסיוע, מה שהיא צריכה לתת, נקראים שניהם, היינו האדם והתורה של האדם, בחינת הכרות, היינו שאינם מולידים כלום. ובאמור יש לפרש מה שאומרו חז"ל, מפני מה אין מצווים לתלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהם שאינם מברכים בתורה תחילה? והטעם הזה מאוד קשה להבין. הלא אנו רואים, אפילו בלבייטים פשוטים אומרים ברכת התורה, וכשאומרים שעולים עלייה בתורה, גם כן אומרים ברכה. ואיך אפשר להיות שתלמידי חכמים אין מברכים בתורה תחילה? ולפי הנ"ל יש לפרש. זה שלומדים תורה ואין מכוונים טרם לימוד התורה, בגלל מה הם לומדים, כלומר, מה הם רוצים עבור ההתעסקות בתורה, היות שאין עושים שום פעולה, אלא בכדי שיביא להם איזו תועלת, והתשובה היא שלא ברכו בתורה תחילה. כלומר, שלא הייתה בתחילה הכוונה שהתורה צריכה להביא להם ברכה. שעניין ברכה הוא בחינת השפעה. כלומר, שלא כיוונו שהתורה יביא להם כלים של ברכה, היינו כלים דהשפעה. לכן, מהתורה שלהם לא יכולים לצאת בנים, שיהיה ניכר עליהם שהם תלמידי חכמים. אלא, שהתורה שלהם, מה שהם לומדים, אינה מוציאה להם בחינת מצוות, הנקראים בחינת מעשים דלהשפיע, אלא הם נשארים בבחינת עקר, והתורה שלהם היא בחינת עקרה. כלומר, שתלמידי חכמים אלו שלומדים תורה, אין מולידים את הבנים שלהם, היינו המעשים הנקראים מצוות, שיהיו ניכרים שהם באים מתלמידי חכמים. כלומר, שהם מעשים טובים שנקראים מעשים דהשפעה, שהאור תורה הוליד אותם. וזה נקרא, אין מצווים תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מביניהם. כלומר, שלא ניכר על המעשים שלהם שצריכים להיוולד מאור התורה. שזה נקרא תלמיד חכם. היינו, שלומדים תורה והאור תורה צריך להוליד מעשים, היינו שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, ושיזכו לדבקות בהשם, שיהיו דבוקים בחיי החיים. ומדוע אין להם זה? וזהו משום שלא ברכו בתורה תחילה. היינו, שלפני לימוד התורה לא כיוונו דעתם שהולכים ללמוד בכדי שהמאור התורה יביא להם הסגולה שיחזיר אותם למוטב. ובאמור נביא מה שאומרו חז"ל. כל אדם שאין לו בנים חשוב כמת, היות שעניין בנים הוא בחינת מצוות, היינו שכל מעשה המצוות שעושה הם בעל מנת להשפיע, שזה נקרא דבקות בחיי החיים. מובן מאליו, אם אין לו כלים דהשפעה, הוא נפרד מחיי החיים. לכן נחשב כמת, על דרך שאומרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים. ובאמור נבין מה שאומרו חז"ל על הכתוב, ציון דורש אין לה. מכלל דבי דרישה, שפירוש שעניין ציון נקראת מלכות. היינו, מלכות שמיים. כלומר שכל מעשי האדם יהיו לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. כמו שכתוב, אזכרה אלוקים וימי, בראותי כל עיר על תילה בנויה, ועיר האלוקים מושפלת עד שאול תחתיות. היינו, מה שנוגע לתועלת עצמו זהו בסדר, שכולם משתדלים שיהיה על תכלית השלמות. מה שאם כן, עיר האלוקים, שהיא עבודת הקודש לעבוד לתועלת השם, עבודה זו היא עבודה של שפלות, ולזה צריכים אור תורה, היינו זה שלומד תורה, צריך לפני לימוד התורה, לדרוש מהתורה, שייתן לו המאור הזה, שיוכל לעבוד לתועלת השם.